361 נקודות למחשבה. כתבתה של סמדר רייספלד. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. יאמר כבר עכשיו, התיאוריה היא לא העניין. בכל תיאור של התחום שנקרא דיקור סיני, מצויה הטענה שבשביל לעמוד על טיבו, יש להבין תחילה את התיאוריה שעומדת בבסיסו. ובכן, ייתכן שההפך הוא הנכון. התיאוריה מדברת על יין ויאנג, הניגודים שמרכיבים את היקום, למשל את עברי הגוף שיש ביניהם כאלה שהם יין ואחרים שהם יאנג. ביניהם זורם הצ'י, אנרגיית החיים, דרך תעלות שנקראות מרידיאנים. כשיש איזון, הכל טוב. כשהוא מופר, נוצרת מחלה, ואז בא הדיקור ומחזק או מחליש את מה שצריך. מחזיר הרמוניה ליושנה. הדיקור, החדרה לאור של מחתים דקות, לא חלולות, בניגוד למחתי מזרק, נעשה בנקודות ספציפיות שעל פי התיאוריה ממוקמות לאורך המרידיאנים ומשפיעות כל אחת בצורה האופיינית לה על אזורים ותפקודים שונים של הגוף. יש 361 נקודות דיקור עיקריות כאלה, התיאוריה אומרת. יש אנשים שמוקסמים ממנה, אחרים מתכווצים במבוכה. זה לא משנה. חינה של תיאוריה אין לו שום קשר לשאלה אם הפרקטיקה שלכאורה מבוססת עליה ראויה. פסיכותרפיה יכולה להיות מועילה גם אם הבסיס התיאורטי שלה על ריבוי אסכולותיו שנוי במחלוקת. וכיבוד אב ואם הוא התנהגות ראויה גם אם לא מאמינים בתיאוריה של אלוהים ועשרת הדיברות שלו. השאלה המעניינת היא אם השיטה עובדת. האם הדיקור הסיני הוא רפואה או אחיזת עיניים? האם זה ריפוי או פיתוי? כמאמר הספר מ-2008 שהעמיד את הרפואה האלטרנטיבית במבחן. מחקרים קליניים שנערכו לאורך השנים על פי אמות המידה של המדע המערבי העלו תוצאות סותרות ולא מרשימות. הסקירה המקיפה ביותר של הספרות הקלינית בנושא פורסמה ב-2017 על ידי ארגון האקופונקטורה והרפואה הסינית האוסטרלי והעלתה את הממצאים הבאים. מתוך 122 מצבים רפואיים שנבדקו, רק לגבי 8 נקבע שלדיקור יש השפעה חיובית ברורה. מיגרנות, כאבי ראש, כאבי גב תחתון, נזלת אלרגית, שחיקת סחוס הברך, דלקת מפרקים ניוונית, בחילות והקאות בעקבות ניתוחים או כימותרפיה וכאבים לאחר ניתוח. על 38 מצבים נוספים נאמר שהם בעלי פוטנציאל להשפעה חיובית. למשל נדודי שינה, כאבים בכתף ובצוואר, גלי חום של מנופאוזה ואסתמה במבוגרים. השאר תוארו בניסוחים עמומים שהשורה התחתונה שלהם היא שלא הוכחה השפעה. לכאורה אפשר לסגור את הדיון. למעט מספר מצומצם של מצבים, אין באמת הוכחה ליעילותו של הדיקור הסיני. מי אמר שמיליארד סינים לא טועים? אלא שייתכן שהמחקרים הקליניים שנעשו עד כה לא משקפים את ההשפעה המלאה של הדיקור. עוד נגיע לזה. בנוסף על כך, לאחרונה התפרסמו כמה מחקרים חלוציים שחושפים משהו מהמנגנון הביולוגי שהדיקור עשוי לפעול דרכו, ומעלים כמה נקודות למחשבה. מי שהוביל את המחקרים האלה הוא פרופסור צ'ופו מה מהמחלקה לנוירוביולוגיה בבית הספר לרפואה בהרווארד, שעד לפני 3 שנים עסק בנושאים המערביים המקובלים. זיהוי גנים שמעורבים ביצירת תאי הצו, הבסיס האנטומי של הכאב וכדומה. אבל כמי שנולד בסין, בתרבות שהדיקור בה הוא פרקטיקה רווחת, הוא מצא את עצמו יום אחד בוחן את התחום כאפשרות מחקר רלוונטית. בעשור האחרון עסקתי במיפוי מסלולים עצביים של כאב, הוא מספר בשיחת זום מבוסטון. מתברר שיש המון מסלולים כאלה, כי סוגים שונים של כאב מועברים על ידי מעגלים שונים, וכל אחד יכול להיות מופעל על ידי יותר ממנגנון אחד, כך שמדובר במערכת מאוד מורכבת שקשה לשלוט בה. לכן לא פלא אולי שרפואה עדיין לא הצליחה למצוא תרופה יעילה נגד כאב. בשלב מסוים חשבתי לעצמי, איך זה שדיקור סיני בכל זאת מצליח לעזור להרבה אנשים? הם חווים הקלה בכאבי גב למשל, או בכאבי דלקת, ואין לנו מושג מה הבסיס הביולוגי של זה. החלטתי לקחת את הכלים שפיתחנו בשנים האחרונות למיפוי מעגלים עצביים, ולהשתמש בהם כדי לנסות להבין מה מתרחש בתהליך הדיקור מבחינה נוירואנטומית. כיוון שכאב והקלה ממנו הם חוויות סובייקטיביות שקשה למדוד, בחר מה לבדוק את השפעת הדיקור על מצב שיש לו מדדים אובייקטיביים, דלקת. והיות שכבר לפני שנים התפרסם מחקר שלפיו גירוי בנקודה מסוימת ברגל של עכבר יכולה לשכך דלקת, מה אימץ את מערכת המודל הזאת. הוא הזריק לעכברים רעלן של חיידק שעורר בהם דלקת חריפה, אותה סערת ציטוקינים, הזכורה לרע מתקופת הקורונה. מדובר במצב שבו דלקת רגילה, שמבטאת פעילות רצויה של מערכת החיסון, יוצאת מכלל שליטה ומפרישה עוד ועוד ציטוקינים שמלבים את הדלקת אפילו עד מוות. כדי לשכך את הדלקת, הפעלנו גירוי חשמלי, שאפשר לשלוט במדויק על עוצמתו, על נקודה ברגל האחורית של העכבר, ST36. והנה, בעוד שרק 20% מהעכברים שלא קיבלו גירוי שרדו את סערת הציטוקינים, שיעור ההישרדות בקבוצה שקיבלה את הגירוי עלה ל-80%. כלומר, הגירוי הצליח לשכך את הדלקת. לעומת זאת, כשגירינו נקודה אחרת, ST25 שממוקמת בבטן, לא נראתה שום השפעה על הדלקת. כלומר, הראיתם שהמיקום הספציפי של הדיקור אכן קריטי להשפעתו, כמו הטענה הסינית העתיקה. אכן, הראינו את ההשפעה הנבדלת, הספציפית, של דיקור במקום מסוים ולא באחר. כדי להסביר את ההשפעה הסלקטיבית של מיקום הדיקור, השתמש מה בעכברים שסולקו מהם קבוצות שונות של עצבים על ידי מניפולציות גנטיות. הוא איתר קבוצה של עצבים תחושתיים שמעצבבים את רקמות הגפיים ולא נמצאים בבטן, והראה שגירוי שלהם הוא שמתניע את התהליך. בהמשך, ובהסתמך על מחקר קודם, אוניברסיטת דיוק, נחשף המסלול השלם. אותו חד גדיה עצבי שתחילתו ברגל וסופו בשיקוך הדלקת. הגירוי ברגל מפעיל עצבים ייחודיים שמוליכים את האות לעמוד השדרה, שמעביר אותו אל המוח, שמפעיל את עצב הווגוס, שמעצבב את בלוטת האדרנל, יותר את הכליה, שמפרישה חומרים אנטי-דלקתיים, שמשכחים את הדלקת. גירוי הנקודה על פני הבטן לא מפעיל את שרשרת האירועים הזאת, ולכן לא מוביל לשיקוך הדלקת. במצב של סערת ציטוקינים שמבטא מערכת חיסון שפועלת ביתר, יש בגוף כל כך הרבה ציטוקינים, כך שאם תנסי לנטרל אותם אחד-אחד, אין סיכוי שזה יעבוד. כדי לנטרל את הדלקת צריך גירוי מגבוה, כזה ששולט על כל שרשרת האירועים שאחראית לבקרה של התהליך. זה מה שהדיקור ברגל עושה. אני חושב על זה כמו על נהר היאנגצה שעובר בשנחאי, שמאות נחלים מביאים אליו מים. בעונת הגשמים הוא עולה על גדותיו וגורם להצפות הרסניות, ואם תשימי סכר באחד מהנחלים או אפילו בכמה מהם, זה לא יעזור. צריך להפעיל מערכת בקרה מסדר גבוה יותר. גם מחלה קרונית שמלווה בכאב היא מצב שמאופיין בריבוי מסלולים של כאב, וכדי לשלוט עליו צריך להפעיל בקרה מלמעלה. בשנה שעברה קיבלו פרס נובל על גילוי הרצפטורים לכאב וזה נהדר, אבל בעיניי זה לחקור עוד ועוד נחלים. צריך לטפל במקור, למשל בדלקת שמעוררת את הכאב. אם גירוי בנקודה מסוימת ברגל משכך את סערת הציטוקינים בעכברים, אפשר היה לנסות לגרות את המקבילה האנושית של הנקודה הזאת בחולי קורונה שנקלעו למצב הזה. לא? כשפרצה המגפה וגילו את סערת הציטוקינים בחולים הקשים, באמת חשבתי על הרעיון הזה. ולמרות שמערכת הניסוי שלנו מבוססת על עכברים, ועל אף שסערת הציטוקינים אצלם נוצרה כתוצאה מהזרקת רעלן ולא על ידי נגיף, חשבתי שכיוון שהתוצאות שלנו כל כך מרשימות, אולי כדאי לבדוק את זה בניסוי. התקשרתי לחבר בסין והצעתי לו לעשות את זה. אלא שבסין יש כל כך הרבה ענפים של רפואה סינית, ורובם הרבה יותר נוחים לבדיקה מבחינה לוגיסטית בזמן מגפה. סביר יותר לבדוק את השפעתן של תמציות צמחים, למשל, מאשר לדקר את הזרת. כך שבסופו של דבר, ניסיון כזה לא נעשה. ומה לגבי דיקור כזה כטיפול במחלות אוטואימוניות, שגם הן מתאפיינות בפעילות יתר של מערכת החיסון? יש מחקרים שמציעים שזה אפשרי, אבל כל מצב אוטואימוני דורש מחקר נפרד, כי כל רקמה מתנהגת אחרת באינטראקציה שלה עם מערכת החיסון. המשך המחקר של מה היה מפתיע. כיוון שיש שונות עצומה בין תאי העצב השונים, למשל בסף שנדרש להפעלתם, תהינו אם גירויים בעוצמות שונות באותה נקודה יפעילו מסלולים עצביים שונים שיובילו לתוצאות שונות. ואכן העלינו מעט את עוצמת הגירוי. עדיין מדובר בזרם מאוד נמוך. והנה, לא רק שהגירוי לא שיקח את הדלקת, הפעם הוא אפילו החריף אותה וגרם למותם של כל העכברים. זה אומר שדיקור יכול להיות מסוכן. כן, גם אני הייתי מופתע מהתוצאות. אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, מה קורה פה? כשחקרנו את השתלשלות האירועים גילינו שהגירוי החזק יותר התניע מסלול עצבי אחר, שונה מזה שהופעל על ידי הגירוי המתון. שרשרת האותות עוררה איברים אחרים בגוף, התחול למשל, שפעולתם דווקא עודדה את הדלקת. כך שדיקור בהחלט יכול גם לגרום נזק, בייחוד בקליניקה שהמובדים ממחטים באופן ידני וקשה לשלוט על עוצמת הגירוי. עם זאת, צריך לזכור שרוב הטיפולים הם במחלות קרוניות שדורשות גירוי בעוצמה מתונה, כך שאין פה ממש סיכון. רק במצבים אקוטיים, כמו התכווצות חדה בגב, נדרש גירוי בעוצמה גבוהה, ולכן חשוב בעיניי להבין היטב את מסלולי התגובה של כל טיפול ולכוון לפיהם את הדיקור. ואם לא די בכך כדי לסבך את העניינים, הרי שמה גילה גורם נוסף שיכול להשפיע על תוצאות הדיקור? העיתוי שבו הוא ניתן. כאשר הגירוי שהייתה לו השפעה קטלנית על העכברים ניתן לפני הופעת הדלקת ולא כשכבר הייתה בעיצומה, הוא גילה פתאום השפעה מטיבה. הגירוי מנע את היווצרות הדלקת. כלומר, גירוי יכול לשמש כטיפול מונע. ייתכן מאוד, כיוון שהגירוי המוקדם הוביל להפרשת חומרים נוגדי דלקת שהגנו על הגוף, אפשר לחשוב על דיקור כעל טיפול מונע מתמשך. המחקרים של מה מצטרפים לשורה של מחקרים שמראים שדיקור יכול להוביל לשחרור אנדורפינים, סרוטונין, נורפינפרין, דופמין ועוד ממתקים נוירונליים שמטיבים עם הגוף והנפש. אבל כאמור, המחקרים הקליניים שנעשו במשך השנים לא הגיעו לתוצאות מרשימות. כלומר, ברובם לא נמצאו הבדלים משמעותיים מבחינה סטטיסטית בין קבוצת הטיפול לקבוצת הביקורת, מה שלכאורה מוכיח שאין ממש בדיקור כטיפול רפואי. איך זה יכול להיות? מי שבדק את הנושא הוא דוקטור PhD יאיר מימון, שבין היתר תפקידיו ניהל את היחידה לרפואה משלימה בבית החולים איכילוב, ובהמשך את יחידת המחקר במרכז לרפואה אינטגרטיבית במכון האונקולוגי במרכז רפואי שיבא. רצינו לבדוק את השפעת הדיקור על דלקת פרקים בברך, שחיקת סחוס, הוא מספר, וחילקנו את המטופלים לשתי קבוצות. האחת קיבלה את הטיפול, דיקור על ידי מחטים שחדרו דרך ספוגית שהונחה על האור, והשנייה, ששימשה כביקורת, קיבלה דיקור מדומה. המחטים לא חדרו דרך ספוגית. אחרי טיפול שנמשך 8 שבועות, בדקנו את מצב הברך של המשתתפים, ואכן גילינו שיפור, אלא שלמרבה האכזבה, הוא נמצא בשתי הקבוצות. לא היה הבדל בין מי שקיבל דיקור אמיתי למדומה. אבל כאשר בדקנו את המטופלים אחרי 12 שבועות, כלומר חודש אחרי שהטיפול הסתיים, פתאום נראו הבדלים. מצבה של הקבוצה שעברה דיקור היה טוב באופן משמעותי מזה של קבוצת הביקורת. מה שקרה הוא שאפקט הפלסבו, ההשפעה החיובית שיש לעצם הציפייה לשיפור על תסמיני המחלה, בלי קשר להשפעת הדיקור עצמו, דעך עם הזמן, ואילו האפקט הספציפי של הדיקור נשאר. כך שייתכן מאוד שהעובדה שלא רואים הבדלים משמעותיים בניסויים הקליניים שבודקים את יעילות הדיקור, נובעת מכך שאפקט הפלסבו ממסך בשלב הראשון את האפקט האמיתי, שאולי קטן, אבל קיים ומשמעותי. מחקר עם מספר גדול שנבדקים אמור להתגבר על הבעיה הזאת, להבליט את האפקט הספציפי, גם אם הוא קטן, על פני הפלסבו. מימון צוחק. תני לי רבע מהתקציב של הרפואה הרגילה ועשה מחקרים נפלאים ומרובי משתתפים. בתחום הזה יש חסך כל כך גדול במשאבים, ולכן המחקרים הקליניים קטנים בדרך כלל. ובכל זאת, יש כבר לא מעט ראיות מחקריות. מלבד זאת, אני אוהב לצטט את הבת שלי, שעשתה דוקטורט במדעי המוח באוקספורד, וכשהיא הלכה פעם לדיקור והעמיתים שלה התפלאו, זה הרי לא מדעי. היא ענתה שאם משהו לא מוכח מדעית, זה לא אומר שהוא לא עובד. בתור מי שעובד בקליניקה כבר 30 שנה ורואה כל כך הרבה הצלחות, אין לי ספק שזה עובד. אבל מי שהטיפול בו לא הצליח לא חוזר אליך, כך שאת הכישלונות אתה לא באמת רואה. זה לא מדויק, מפני שאנשים חוזרים ואז אנחנו מנסים כיוונים אחרים. דיקור סיני הוא מדע לכל דבר שמבוסס על חוקים, אקסיומות וידע מפורט. הוא מציג תמונת עולם ברורה שיש בה סדר ולוגיקה פנימית. וכשאני רואה מטופל, אני יכול לעשות הבחנה מדויקת שלו, וכל מי שאמון על התחום יצא עם אותה הבחנה. גם אנשי תורת הקבלה מציעים תיאור מדוקדק של עולם שיש בו חוקים, ידע מפורט וסדר, ואנשי הקבלה המעשית מציעים רפואות מדויקות לתחלואים וטוענים שזה עובד. לכאורה ההשוואה מתבקשת, אבל רפואה אלטרנטיבית היא לא עניין של אמונה. בסופו של דבר המבחן הוא אם היא עוזרת לחולה או לא, והראיות שמצטברות מצביעות על כך שהיא עוזרת. כאמור, אם היו לנו המשאבים שיש לרפואה המערבית, היינו מבינים גם את הרפואה הסינית, וזה מה שמבדיל אותה מתורת הקבלה. את האחרונה אי אפשר להוכיח. בוא נדבר על הוכחות. אנשים נוטים לציין את עתיקותה של הרפואה הסינית כראיה לתקפותה, אבל העובדה שנקודות הדיקור כמעט לא השתנו במשך 2000 שנה, נזקפת בעיניי לגנותה, לא לזכותה. המדע המערבי השתנה כל כך במשך השנים. בעבר חשבו שהלב הוא תנור קטן שתפקידו לחמם את הדם, ושזבובים נוצרים מבשר. הבדיקה וההשתנות הן נקודות החוזק של המדע. איך יכול להיות שבמשך 2000 שנה לא השתנה דבר ברפואה הסינית? הרפואה הסינית עוסקת במה שנקרא במדע המערבי ביולוגיה של מערכות. היא רואה את הגוף כמערכת של מרכיבים שיש ביניהם קשרי גומלין עדינים. שינוי במרכיב אחד משפיע בהכרח על האחר, ובגלל המורכבות העצומה וריבוי המשתנים, קשה מאוד לנתח את ההשפעות האלה. ובכל זאת, בשנים האחרונות המחקר מתקדם, ואני צופה שהוא יתקדם עוד הרבה. אני חייב לומר שאני מבין מאוד את הספקנות שלך, כי גם אני הייתי כך. אפילו אחרי הרבה שנות לימוד, הרגשתי שמישהו המציא את כל הסיפור הזה של מרידיאנים ונקודות דיקור. ואכן המדע לא מצא את המרידיאנים שהרפואה הסינית מדברת עליהם. תראי, יש למשל נקודה ביד, שלפי הרפואה הסינית, דיקור בה מגביר את הפרשת הרוק. מחקרים ערביים אישרו את התצפית ואף מצאו, בעזרת MRI, את האזור במוח שנדלק בתגובה לדיקור. והנה מתברר שאין שום קשר עצבי בין הנקודה ביד לבלוטות הרוק בפה. לעומת זאת, מבחינת הרפואה הסינית, הנקודה נמצאת על מרידיאן, שהמסלול שלו מגיע מהיד אל הפנים ולבלוטות הרוק. גם בניסוי של מה, שהראה את השפעת הדיקור על שיקוך דלקת, לא היה קשר עצבי ישיר בנקודת הדיקור ברגל לעברי המטרה בבטן. הקשר היה עקיף דרך חוט השדרה והמוח. אז איך תסבירי שדיקור בנקודות סמוכות לנקודה היהודית, עניין של מילימטרים לכאן או לכאן, לכאורה על אותו עצב, אין לו אותה השפעה? למדע הרגיל קשה להסביר את זה. אז אתה חושב שהדיקור לא עובד דרך המערכת העצבית? אני מאמין שהמערכת העצבית היא חלק חשוב ומרכזי במנגנון, אבל לא היחיד. היא לא מסבירה את כל התופעות. בשנים האחרונות בוחנים מערכות נוספות, לא עצביות, שיכולות לשמש כמעבירות מסרים בגוף. למשל, הפאשיה, חיתולית, אותה רקמת חיבור שמרפדת באופן רציף את פנים הגוף על כל איבריו, ובין שאר תפקידיה גם משמשת כמרכיב בתקשורת הבינתאית. אני בטוח שבשנים הבאות יגלו על זה יותר. בעיניי, השאלה המרכזית בתחום היא אם זו שרלטנות או לא. השאלה איננה אם יש בו שרלטנים, בוודאי שיש. גם במדע וברפואה יש. באופן אישי הייתי רוצה שיותר מטפלים אלטרנטיביים ילמדו מדע ויבינו מדע, כדי שיערכו יותר מחקרים קליניים. כשיהיו עוד מחקרים, יתברר שיש דברים שלא עובדים. כן, וזה בסדר. גם ברפואה המערבית יש מחקרים שמראים שהנחות מסוימות לא עובדות. אני צופה שמחקרים לגבי הדיקור הסיני יאשרו הרבה הבחנות עתיקות ויאפשרו הבנה מדויקת יותר מתי הדיקור מתאים ומתי לא. מה כבר עכשיו אתה יודע שלא עובד? באילו מצבים תגיד לאדם שבא אליך לקליניקה, סליחה, אבל אני לא יכול לעזור לך? אי אפשר לטפל באנשים עם מחלות על רקע גנטי, למשל סוכרת מסוג אחד. לא אטפל באדם שסובל ממצב נוירולוגי לא הפיך, כמו דימנציה מתקדמת או חוסר תפקוד בעקבות אירוע מוחי שקרה לו מזמן. גם לא אטפל בחולה סרטן במקום הטיפול הקונבנציונלי שהוא צריך לקבל בבית חולים, אבל אוכל להקל עליו את תופעות הלוואי. בכלל יש מצבים רבים, אורתופדים למשל, שבהם נכון לשלב דיקור עם טיפול קונבנציונלי. כשאני שואלת את מה על קיומם של מרידיאנים ו-361 נקודות דיקור, הוא מחייך בסלחנות. תרשי לי להיות כן, הוא אומר. אני מסתכל על הדברים האלה כעל מושגים, תפיסות שבמובן מסוים אנחנו שואלים מהחוכמה הסינית העתיקה. הסינים הקדמונים השכילו להבין את העובדה שקיים בגוף ארגון שמכתיב את קשרי הגומלין בין האזורים השונים, ואנחנו אכן רואים שמערכת העצבים ערוכה במקטעים לאורך הציר האורכי, שתחילתו במוח והמשכו בחוט השדרה. כל מקטע מעצבב איברים מסוימים ולא אחרים, וזה אומר שיש קשר בין מיקום העצבים השונים לאזורי ההשפעה הנבדלים שלהם. זוהי התפיסה הבסיסית של הדיקור הסיני. אין באמת תעלות מרידיאנים, וזה בסדר, הן לא חיוניות. המסלולים העצביים שמקשרים בין העצבים התחושתיים על האור לבין העצבים של המערכת האוטונומית שמעצבבים את האיברים הפנימיים, בהחלט יכולים למלא את התפקיד. כאמור, הקונספט הוא שחשוב. הפרטים הקטנים יכולים להשתנות מבחינתי. קחי למשל את הנקודה ST25 בבטן. גירוי שלה אכן משפיע על התפקוד באזור מסוים, אבל לא בטוח שצריך לייחס חשיבות עליונה לדיוק במיקום. הרבה מהנקודות שנמצאות כביכול על המרידיאנים ממוקמות על צרורות עצבים מרכזיים, וברור לי שהקדמונים מיששו ולחצו עליהם ושמו לב שאם למשל מגרים אזורים מסוימים, הבטן פחות כואבת. כשמסתכלים על אזור שרירי הגב הגדולים, רואים שאין בו שום נקודות דיקור מסורתיות. וזה מדהים כי באמת אין שם כמעט עצבים. גם הפאשיה שמרבים להזכיר היא בסך הכל רקמה שמעוצבבת על ידי עצבים. כלומר, די בעיניך בהבנה של מערכת העצבים כדי להסביר מה דיקור עושה ואיך הוא עובד. כן, וגם ללמד אותנו איך הדיקור יכול להשתפר. גם מה אינו מוטרד במיוחד מכך שברוב המחקרים הקליניים על דיקור מתקבלות תוצאות לא מובהקות. ברור שלדיקור יש אפקט גדול של פלסבו, הוא אומר. ידוע שמערכת העצבים האוטונומית, זו שמעצבבת את עברי הגוף הפנימיים ומשפיעה על תפקודם, מושפעת מהמצב הנפשי. כשאת שומעת מוזיקה, עושה מדיטציה או כשמטפלים בך בדיקור, את נרגעת. אפילו הציפייה לשיפור מרגיעה אותך. היא משקיטה את המערכת הסימפתטית, המעוררת, זו שמופעלת בזמני חירום, והלחץ יורד. לחצי שעה של טיפול בדיקור, שבה מתקיימת אינטראקציה אוהדת בין הרופא למטופל, יש הרבה יותר השפעה מאשר לגלולה שאדם לוקח. הקשר האנושי יוצר הרבה יותר תקווה וציפייה, וזה חלק מהעניין. פעם שוחחתי עם אונקולוג, והוא טען שתקווה וציפייה הן כלי טיפולי שעוזר למטופלים שלו להתמודד יותר טוב עם כאב, למשל. וכירורג שראיינתי אמר לי שגם ההצלחה של הכירורגיה קשורה במידה רבה לאפקט פלסבו. בחמש השנים האחרונות אנחנו מגלים הרבה על הקשר בין מערכת העצבים והחיסון, ועל כך שלאפקט הציפייה, הפלסבו, יש השפעה מטיבה על מערכת החיסון. מצבים של מחלות קרוניות ודלקות משתפרים כשיש ציפיות חיוביות ולהפך. מתח ולחץ נפשי מחמירים מצבים כאלה. אני מציע לא להתייחס לפלסבו כגורם מפריע, אלא להפך, למנף אותו לטובת מנגנון הריפוי. באשר לאפקט הספציפי של הדיקור, יכול להיות שהוא קטן ולכן ממוסך על ידי הפלסבו, ועדיין הוא יכול להיות מאוד משמעותי. גם השפעה צנועה במצבים של כאבים קרוניים, למשל, היא הרבה יותר ממה שיש לרפואה כיום להציע לאנשים. לכן בארצות הברית הדיקור מוכר על ידי חברות הביטוח כטיפול לא תרופתי נגד כאב, והוא ניתן גם בבתי חולים. ההשפעה המתונה של הדיקור יכולה להיות יעילה גם במניעה של מצבים בעייתיים, או בטיפול במצב כזה כשהוא עדיין בראשיתו. באופן כללי, הרפואה הסינית מדגישה את הרפואה המונעת ואת חשיבות אורח החיים, והיא מעודדת לשים לב מיד כשמשהו מתחיל להיות לא בסדר. במערב יש נטייה להתעלם מדברים עד שהם נעשים עצומים, וזה עלול להיות מאוחר מדי. אתה עושה דיקור לצורך ריפוי או כטיפול מונע? פעם פיניתי את השלג לפני הבית שלי ונתפס לי הגב, כך שלא יכולתי לזוז. חבר בא, עשה לי דיקור והעמיד אותי על הרגליים. אבל באופן רגיל אני עושה טאי-צ'י. מה מרחיק את הכיסא מהמחשב תוך כדי דיבור ומותח בחינניות את ידיו באלכסון לצד אחד ואז לשני? אנחנו מאמינים שהמתיחות המתונות האלה משפיעות על תאי העצב באופן שמעורר את המערכת האוטונומית המרגיעה שמתקשרת עם מערכת החיסון. יכול מאוד להיות שתרגול הטאי-צ'י מפעיל את אותם מצבים תחושתיים שגילינו שמופעלים על ידי הדיקור, באופן שמשכך מצבי דלקת. הוא חוזר למקומו ליד השולחן. לגוף יש מנגנוני ריפוי ספונטניים שפועלים כל הזמן. הגוף האנושי פועל על פי עקרון ההומאוסטזיס, שמירה על סביבה פנימית קבועה פחות או יותר, מבחינת טמפרטורה, ריכוז מלחים וכדומה. ובכל פעם שיש חריגה ממנו, מתחילים תהליכים שמחזירים את המצב לקדמותו. למשל, כשאת רצה, נוצרים בשרירים שלך קרעים זהירים ולפעמים גם מתעורר כאב. הודות לקשר המורכב עם מערכת העצבים, מערכת החיסון מתגייסת לריפוי ונוצרת דלקת. כשהכל בסדר, העניין מסתיים כעבור שבוע, כי יש מנגנונים שיודעים להפעיל, ואז לשכך את הדלקת הזאת. באופן אישי אני עושה טאי-צ'י כדי להניע את המערכת, שיכולה להתמודד כשמשהו קטן מתחיל. כמדען, אני מחפש דרכים להשתמש בדיקור, כדי להתניע ולהעצים את מנגנוני הריפוי העצמי, כך שיתגברו על דלקת שלא שוכחת לבד. אז מה היה לנו כאן? סיבוב שלם שכלל אנשים ועכברים ומושגים כמו מערכת אוטונומית, אדרנל ודופמין, רק כדי לחזור לאמירה העממית שהכי חשוב זה לנוע ולהיות רגוע? ובכן, גם אסור לשתות מים אחרי אבטיח, היא אמירה עממית, וכך גם האמת תמיד באמצע. ובכל זאת, האמירה הראשונה מטופשת והשנייה סתם עצלנית, כי היא פותרת אנשים מהמאמץ הכרוך בבדיקה מעמיקה. ובכן, בדיקה מעמיקה, גם בתוך הרפואה המערבית, מעלה שאורח חיים שמונע מחלה אכן יעיל יותר מאשר ריפוי. בדיקה מעמיקה של הדיקור הסיני עדיין צריכה להיעשות. העובדה שהמחקרים של מה נעשו על עכברים שאצלם לא קיים אפקט פלסבו, מעטים העכברים שיפתחו ציפייה נרגשת לפני הדיקור, מציעה של הדיקור יכול להיות אפקט תרפויטי אמיתי, לא מדומיין, לפחות על דלקת. הם גם מציעים שהשפעותיו של הדיקור בכלל, ככל שהן קיימות, תלויות במיקום הגירוי, בעוצמתו ובעיתוי שלו. כך שאולי השאלה עובד או לא עובד, כמו כמה עולה חליפה ליתום, היא שאלה הכרה. דרושים הרבה יותר נתונים כדי לקבוע תשובה, ולמעשה תשובות, בהתאם למטופל, להפרעה שלו, לחומרתה, ולעיתוי שבו נעשית ההתערבות. בינתיים, נראה שיש רמזים לכך שיש בסיס ביולוגי לפרקטיקה הזאת, לפחות לגבי מצבים מסוימים, שיכולה להועיל, אבל לא נכון שאם לא יועיל לא יזיק, ושדרוש עוד מחקר כדי להבין מה אפשר ומה מיותר. העובדה שב-2021 נערכו בישראל כמיליון טיפולי דיקור, 800,000 טיפולים בקופות החולים השונות, ועוד כרבע מזה בקליניקות הפרטיות, מידע יותר מכל על הצורך במענה רפואי, לאו דווקא על הצלחת השיטה. רק מחקרים קליניים גדולים, אם יעשו, יוכלו להעיד על כך. 361 נקודות למחשבה. כתבתה של סמדר רייספלד. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.